מעשי נעמן צבא ארם, ראינו שהוא היה מצורע ובעצת הנערה הקטנה מארץ ישראל שמשרתת אצל אשתו הוא מגיע לאלישע, ובהתחלה הוא מאוד מזלזל בדברי אלישע לטבול בירדן. בסופו של דבר בעצת עבדיו הוא עושה את זה, וכשהוא נטהר מצרעתו הוא גם נטהר מגסות רוחו, ואז הוא שב אל אלישע וכבר נכנס אליו הביתה ו מאוד מתפעל. וכשאלישע לא רוצה לקחת כסף, כי בעצם הוא רק מייצג את הקדוש ברוך הוא וזה לא הוא עשה, אז האמונה של נעמן מתעלית למדרגת אמונה בהשם. אז הם אומרים שהוא היה גר תושב, והוא מבקש מסע צמד פרדים אדמה כדי להקים מזבח בדמשק, מזבח להשם, ומבקש סליחה על כך שבאופן פורמלי הוא יצטרך ללוות את אדוניו שהוא משתחווה בבית רימון. עד כאן ראינו אתמול פרק ה' פסוק כף, אנחנו נקרא עד רווח הפרשה. ויום הרגע חזינה אלישע איש אלוהים, הנה חסך את נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר הביא חי אדוני, כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאיתו. וירדוף גחזי ויראה נעמן רץ אחריו ויפול מעל המרכבה לקראתו ויאמר שלום אדוני שלח אני למור, הנה עתה זה באו אליי מהארף רעים, תננה להם ושתה. ויאמר נעמן הואל, קח כיכריים ויפרוץ בו ויעצר כיכריים כסף ושתי חליפות בגדים, ויתן את שני נעריו ויסעו, ויבוא אל האופל ויקח מידם, וישלח את האנשים וילכו, והובא ויעמוד אל אדוניו, ויאמר אליו אלישע מאין, ויאמר לו הלך עבדך אנה ואנה, ויאמר אליו לא לפי הלך כאשר מעל מרכבתו העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזדים וכרמים ועבדים כן. אז גחזי משרת אלישע אומר בליבו, הנה מנע אדוני את נעמן הארמי הזה, זה לשון כזו של שנאה וזלזול, מקחת מידו את אשר הביא חי השם, לשון שבועה, שאני ארוץ אחריו ואקח ממנו מאומה, כי זו מצווה גדולה, יש פה איזה גוי וחייבים לנצל אותו. הזדמנות כזו, אפשר גם לתת איזה מעשר כספים, ויצר רע יש לו הרבה תירוצים. אז גחזי רודף אחרי נעמן שכבר הגיע, כן, כבר הלך כברת ארץ כמו שראינו אתמול, והלך מאיתו כברת ארץ, ונעמן רואה מישהו רץ אחריו, הוא לא מזהה אותו, והוא נופל מעל המרכבה כמו שרבקה נופלת מעל הגמל והתרחנת, הוא מטה את עצמו כאילו מתוך המרכבה החוצה לשאול אותו מה העניינים. לא, אין סיבה להגיד שהוא ייפול, למה שהוא ייפול? הוא מטה את עצמו כדי לדבר איתו, והוא שואל אותו, השלום, הכל בסדר? כאילו הוא מזהה גם שזה עכשיו אותו אחד שיצא אליו ואמר לו, לך יטבול בירדן וכו'. אז הוא שואל אותו, הכל בסדר? ויאמר, שלום, הכל בסדר, רק אלישע שלח אותי ואמר שברגע זה באו שני נערים, דיינו מבני הנביאים,
שקר.
כן, בוודאי, מהר אפרים, ובעבורי באמת לא רציתי לקחת, אומר לו אלישע באמצעות גחזי, אבל להם תיתן כיכר כסף, שראינו שזה הרבה, זה 42 קילוגרם כסף, ושתי חליפות בגדים, דהיינו בגדים להחלפה יקרים למועד וחג. אז אומר לו נעמן, אדרבה, הועל וקח כיכריים. עכשיו הועל בלשון המקרא זה תמיד במשמעות של המשך, הכוונה ביקשת כיכר, תמשיך ותיקח כיכריים. ויועל משה לשבת את האיש, הוא כבר היה אצלו, הוא הסכים להמשיך. הננה הועלתי לדבר אל אדוני, אני מבקש רשות להמשיך. כלומר זה הסכמה מתמשכת, לא הסכמה התחלתית, אלא ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן, אומר יהושע אחרי חטא עכן שם, המפלה בעי, ולו המשכנו לשבת בעבר הירדן. וכן על זאת, כאילו, אז כבר אמרת משהו, בוא תיקח על זה עוד אחד על גבי הקודם. ויואל משה לשבת את האיש, המשיך לשבת, המשיך לשבת שם, הוא לא בא להתיישב כעת. כלומר זה הסכמה כזו, אבל הסכמה של על גבי מצב קודם, כן, של המשכיות. אז אומר לו הועל, אם כבר הסכמת, אם כבר ביקשת, הרי הוא הפציר בו שלא יקבל, עכשיו אתה הסכמת לקחת אחד, בוא תיקח שניים. ויפרוץ בו, שזה ויפצר בו, כמו שראינו בפסוק ט"ז, ויפצר בו לקחת. רק ההבדל הוא ששם אלישע ממאן, ופה גחזי הוא אין מסרבין לגדול. כן, אפשר גם להסביר שויפרוץ זה כאילו פרץ פרצה בחומת הסירוב, גם יכול להיות, אם כי זה נראה יותר בסיכול אותיות הרבה במקרא, כסבה וסלמה וכיוצא בזה. אז נעמן צר כיכרה עם כסף בשני חריטים. מה זה חריטים? תציצו לרגע בישעיה פרק ג', איזה פסוק? פרק ג', פסוק כף ב', מי יקרא לנו? ישעיה ג' כף ב', קרא.
החלצות והמעטפות והמטפחת והחריטים.
אז מה זה חריטים? זה נכון, זה סוג של בד, זה סוג של בד יקר דומה למטפחת. אז כאילו נעמה נתן את זה בדרך של כבוד, לא בדרך של תשלום, אלא בדרך של מנחה. צרור הכסף לקח בידו, דהיינו הוא לוקח איזה בד מאוד יקר, והוא צר בו את הכסף, צורר בו את הכסף, קושר אותו בשני חריטים, כי בשני נערים כל אחד מקבל כיכר, דהיינו כיכר זה מטבעות במשקל, כן, 3,000 מטבעות, 3,000 שקלי כסף, אתה מכניס בסדין יפה וסוגר יפה.
זה
ארנק. שלהם, כן, אבל זה ארנק שעכשיו הוא מכין אותו. זה צרור הכסף. כן, רק זה קצת יותר כבד מצלופן, וגם קצת יותר יקר מצלופן. הבד עצמו הוא בד יקר. בסדר, איפה היינו? פסוק כף ג'. כן, אז הוא צורר לו כיכריים בשני שתי חתיכות בד גדולות ויפות, ונותן לו שתי חליפות בגדים. ונעמן, עכשיו זה כבד, כל כיכר זה 42 קילוגרם, אז נעמן שולח איתו שניים ממשרתיו שנושאים את המנחה לפניו. כן, במנחה הולכת לפניי, תמיד מנחה מביאים לפני, אז הוא ממש מוליך את זה בדרך כבוד חזרה לעיר. ומגיעים אל העופל בתוך העיר שומרון, ושם עוד מעט נראה, ושם אלישע לוקח מהם את שני החריטים ושתי חליפות הבגדים ומפקיד אותם בבית, שכנראה הכוונה לביתו שלו, והוא משחרר אותם חזרה וישלח את האנשים. פה הם כבר לא נקראים נערים, נכון? לעיל ויתן אל שני נעריו, כשהם מבצעים שליחות הם נקראים נערים, נער שליח, אבל באמת הם היו אנשים גדולים, היו בכירים כנראה בצבא נעמן. זה רק מראה את הכבוד העצום שנעמן ופמלייתו רחשו אפילו למשרת של אלישע עכשיו. אז הוא משחרר את האנשים והולכים. מה זה עופל? עופל נזכר כמה פעמים בירושלים, נזכר גם בדברי הימים, גם בישעיה, וכנראה שהכוונה למצודה פנימית בתוך העיר שכנראה גחזי גר בה. זה מין מבצר כזה בתוך העיר, וכנראה זה היה הבית שלו, כנראה הוא נתן, הפקיד את זה בידי הבנים שלו, כמו שנראה בהמשך. אם כי יהונתן מפרש פה קצת אחרת, אני פירשתי על פי על פי היקרויות אחרות של עופל במקרא, ששם משמע שזו מצודה, ויבנה את העופל כמה פעמים. אבל יונתן מתרגם פה אתר כסי, דהיינו הוא מתרגם עופל כמו הכתיב של תחורים בתוכחה, דהיינו מכה במקום מכוסה באחוריים. אז טוב, לא, הוא התמין באיזה בור או משהו כזה שבתוך הבית. לא, זה לא אפלה, זה עופל. אבל יש במקרא, תחורים אנחנו קוראים כדי לחנות, אבל מה שכתוב זה עפולים, נכון? אז עפולים זה מקום מכוסה, אז עופל זה מקום מכוסה, זה מה שאמרתי, בירושלים כתוב עופל כמה פעמים, לגבי ירושלים, זה מצודה פנימית של העיר. לכן אני מעדיף את הפירוש הראשון, כי אני מעדיף לתת למקרא לפרש את עצמו, ושם ממש מה שזה באמת מצודה, ויבן את העופל וכו'. לכן גם רציתי שנראה חריטים בישעיה, לא סתם אנחנו הולכים מפה לפה, אלא כשהמקרא מפרש את עצמו, זה הכי טוב. ולכן זה אומר שתנ"ך צריך לדעת את כולו כל הזמן, כאילו צריך כל הזמן, כמו איזה תקליטור כזה, שיסתובב כל הזמן בראש, כדי דברי תורה עניים במקום אחד, אתה לא מבין, ועשירים במקום אחר, אתה קורא במקום אחר. אבל זה, בשביל זה חייבים כל הזמן עיסוק מעגלי חוזר בתנ"ך. כלומר, בעצם התנ"ך, מה שאני רוצה להגיד, שהתנ"ך הוא מקשה אחת. מי שלא יודע את איוב, אז הוא גם באמת לא יודע את מלכים, וכן להפך, כי הרבה דברים יהיו חסרים לו. איפה היינו? והוא בא ויעמוד לשרת את אדוניו. הוא חוזר אל אלישע, אולי הוא רוצה קוסטי, הוא פתאום ברח לו לזה שעה, שעתיים. ויומר אליו אלישע, מאין גחזי, כן, מאין תבוא? ויומר, לא הלך עבדך, אנה ואנה, פה, אני פה בחצר, לא הלכתי לשום מקום. ויומר אליו, לא ליבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך. כלומר, אתה חושב שכאשר נעמן הסתובב אליך ואיתה את גופו מהמרכבה ודיבר איתך ואמרת לו, אתה חושב שהלב שלי לא הלך איתך? כלומר, אני ליוויתי אותך, צוטטתי לך וראיתי את הכל ומצלמה נסתרת, הלב שלי איתך, המודעות שלי עוקבת אחריך כל הזמן ברוח קודשו של אלישע. ואז הוא נוזף בו, כן, האם זו העת לקחת את הכסף, לקבל את הכסף במתנה כדי לקחת בו, לקנות בו בגדים וזיתים מוחרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות. אני אפשר להסביר שלקחת בגדים כוונה על שתי החליפות, אבל מההמשך נראה שאם זה הזמן לקחת כזו כמות עצומה של נגיד מיליון שקל כדי לקנות אחר כך בגדים וזיתים מוחרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות. כלומר, אומר לו אלישע, אני כן, אלישע היה לו הרבה מה לעשות עם הכסף שנעמן הציע לו. אנחנו רואים שבני הנביאים היו רעבים ללחם, הוא היה יכול לחלקל כמה בתי מדרשות לאורך ימים ושנים בכסף הזה, אבל כדי לגרום קידוש השם, שבאמת זה גרם, רואים שנעמן אמר, וואי, אז באמת לא כל הדתיים גנבים, כמו שכתוב בעיתון וזה, הנה יש אחד שמבטר על כזו הזדמנות וזה וזה, זה גרם לקידוש השם עצום. אז הוא אומר, עכשיו תראה מה קלקלת, הרסת את הכל בתאוות הבצע שלך. אז לא הבנתי. זה קורה הרבה. אני יכול להביא לך הרבה דוגמאות. בדרך כלל ליד כל אלישע יש לפחות גחזי אחד שמסתובב, לפעמים כמה גחזים שנלחמים זה בזה, מי יישב ליד האוזן של אלישע, מי יקבע מי ייכנס ומי לא ייכנס. ואז הוא אומר לו, כן, הפרשה שלנו מתחילה בנעמן המצורע, נעמן נרפא, אבל הצרעת עוברת לגחזי, וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם. עכשיו, כנראה שהכוונה זרעך, חזל אומרים זרעך ולא זרע זרעך, הכוונה זה הבנים שלו, ולעולם זה לא לדורות עולם, אלא כל ימי חייהם, בגלל שכנראה הוא הפקיד בידם את הכסף, הוא הפקיד את זה בבית, ביד מי? ביד הבנים, אז הם שיתפו איתו פעולה. יש בהמשך, וארבעה אנשים היו מצורעים, חזל אומרים שגחזי ושלושת בניו הם היו מחוץ לעיר, ויוצא גחזי, מגורש גחזי מלפני אלישע, שהוא מצורע כשלג, כל עורו הפך להיות בהרות, בהרות. המשנה בסנהדרין מונה את גחזי בין ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, כי הוא גרם לחילול השם כל כך גדול. אם כי חזל קצת ביקרו את אלישע, כן, לא כאלישע שדחאו לגחזי בשתי ידיו, דיינו אומרים שהתגובה שלו הייתה קשה, כך בחזל, גם אצל התינוקות ויריחו חזל אומרים את זה, נכון? שאלישע היה קנאי, יש בו מקנאותו של אליהו. טוב, יש בגמרא בברכות, נכון, שהחכמים היו מתפללים שלא תהיה סיעתנו כסיעתו של אלישע שיצא ממנו גחזי. אין פרץ ואין צבחה ואין יוצאת שלא היה לנו בן ותלמיד שמקדיח תבשילו ברבים. אז זה הפך להיות מין סמל כזה בישראל, לתלמיד שמקדיח את תבשילו, כן, שורף את תבשילו ברבים וממית קלון על רבו. טוב, בכל אופן רואים מכאן את את קידוש השם העצום שעשה אלישע, ועד שבאמת נודע בגויים שיש נביא בישראל, כמו שנראה גם בהמשך. בסדר, לכאורה המעשה הבא היה מתאים יותר שיהיה אחרי המעשים של הכמח בנזיד הפקועות, ושם האוכל שלא הספיק ל-100 איש. אבל יכול להיות שהקשר בין הפרשיות זה ששני ניסים שנעשו בירדן, הנס של נעמן זה הראשון, וכעת עוד נס שעשה אלישע על הירדן. פרק ו', ויאמר ראובן הנביא אל אלישע, הננה המקום אשר אנחנו לפניך, צר ממנו נלך נעד הירדן, ונקח משם איש ונעשה לנו שם מקום. ויאמר לכו, ויאמר אחד, הואיל נא ולך את עבדך. ויאמר וילך איתם, ויבואו הירדנה ויגזרו, ויהיה אחד מפיל הקורה ואת הברזל, נפל אל המים ויצעק ויאמר אדוני. ויאמר איש האלוהים, אנה נפל? ויראהו את המקום, ויקצוב עץ וישלך שמה ויצף. ויאמר הרם לך, וישלח ידו ויקחהו. כן, אז אומרים בני הנביאים, לא יודע, אולי בני הנביאים שביריחו, לא כתוב מאיזה בית מדרש הם. כי הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך, ואתה מלמד אותנו תורה, צר ממנו, כי אלישע פרסומו הלך וגדל, ועוד ועוד בני נביאים באו להתלמד לפניו בדרכי הנבואה. רש"י פה דורש סמוכים ואומר שגחזי היה דוחה תלמידים מעל אלישע, וברגע שהוא נטרד, אז הסתלק שומר הפתח. ואז נהיה צר בבית המדרש, אז הוא אומר לו, נלכה כעת, כן, נע עד הירדן, ונקחה משם איש קורה אחד, כל אחד מאיתנו יחטוב איזה גזע עץ ישר שמתאים לעשות ממנו קורה לבנייה, ונבנה שם, לא במקום שאנחנו נמצאים היום, אלא ליד הירדן, מקום לשבת שם, נבנה בית מדרש חדש, איזה צימר כזה מעץ. ויאמר, לכו, וישר להם ללכת. יש מה שנקרא במקרא גאון הירדן, כמה פעמים בירמיה. מה זה גאון הירדן? יש את הערוץ העמוק של הירדן, וכשהירדן גואה בזמן הפשרת שלגים וכו', אז עוד שטח הרבה יותר רחב מוצף, אחר כך זה יורד, והשטח הזה הוא עשיר מאוד בצמחייה, יש בו סובך. אז נלך עד הירדן, עד גאון הירדן, שם יש הרבה עצים ושיחים כדי לכרות קורות. היה שם גם חיות טורפות, יש כמה פעמים, כן, אריה בגאון הירדן, כך אומר ירמיה. אז אומר האחד, היינו כנראה האחד והמיוחד שבתלמידי אלישע, שהוא תמיד מייצג את האחרים כשצריך לבקש בקשות, הואיל נא ולך עם עבדיך, כלומר אם כבר הסכמת שנלך, הוא אומר לכו, אז בוא, אני רואה שאתה במצב רוח טוב, תגיד עוד פעם כן, ובוא איתנו ביחד. והוא אומר להם, אני אלך, מה שאומרים התלמידים הרב עושה. אז הוא הולך איתם עד הירדן, והם גוזרים, דיינו חוטבים עצים, ויהי האחד, שזה יכול להיות שזה האחד שנזכר בפסוק ג', ואולי לא, ויהי האחד מפיל הקורה, כן, איך חוטבים עץ, קודם כל מכל הצדדים שלו, מדקקים, 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 ואז באים בסוף ונותנים לו, מפילים את הקורה. אז בשלב הזה שהוא מפיל את הקורה, אז הוא לא שם לב לגרזן, כן, ואת הברזל נפל אל המים, מה זה הלשון, ואת הברזל, והנה הגרזן, כן, ואת הברזל, והנה הגרזן, ונשל הברזל מן העץ, כתוב לגבי לחטוב עצים ביער, ואז הוא צועק ואומר, אהה, כן, קריאת צער, אהה אדוני, הוא קורא לאלישע, והוא הגרזן שאול. אין דרכם של בני הנביאים להחזיק ארגז לעבודה, אז הוא לקח את זה ממישהו, נניח ביריחו, אם הם היו ביריחו, ועכשיו איך אני אחזיר לו את זה, ואין לי כסף לשלם לו, זה כלי מאוד יקר בזמנה. אז אלישע שואל אותו לאן נפל, הוא מראה לו את המקום המדויק בתוך המים ששם נפל הגרזן, ואלישע קוצב עץ, לקצוב עץ, הכוונה, ראינו בבניין של שלמה שם, קצב אחד ומידה אחד, היינו לקצוב עץ, זה להכין איזה לוח עץ בקווי מתאר מאוד מסוימים, כי הוא רוצה שזה יציף את הגרזן, צריך להיות משהו בגודל של גרזן, כמו איזה מגירה קטנה, או משהו כזה, והוא משליך שם את העץ הקצוב, את הפלטה הזו של העץ, שהיא בגודל של הגרזן, ויצף העץ את הברזל, זה פועל יוצא, לא כתוב ויצוף, אלא העץ מציף, זה פועל יוצא, זה בהפעיל, ויצף העץ את הברזל, אז זה נס כפול, כי עץ אין דרכו לשקוע, והוא שקע, וברזל אין דרכו לעלות, והוא עלה הכל כנגד חוקי הפיזיקה.
כן, זה כאילו העץ שקע אליו, כן, ברזל עליו.
כן, כן. לא אמרתי שהם טבעיים, אמרתי שכל נס הוא יש לו אחיזה, גם פה הוא לא אמר עלי ברזל, עלי ברזל, הוא מוריד איזה משהו שאמור לעלות את הברזל. ויומר, בסדר, אבל כל פעם הוא משתמש באיזושהי תחבולה. ויומר הרם לך, קח לך את הגרזן שלך וישלח ידו ויקחהו. אז זה עוד נס שאלישע עושה בירדן, אולי בגלל זה הוא נשמח לנס שהוא עשה עם נעמן בירדן. בכל אופן רואים שהקשר בין הנביא לבני הנביאים היה קשר אבהי, לא לחינם התלמידים נקראו בנים, כבר הוא דאג גם לאוכל שלהם וגם לגרזן שלהם שנעלם וככה וככה, ולא רק עסק איתם בדרכי הנבואה. טוב, בואו נראה עד איפה נקרא, להתחשב בזמן העומד לרשותנו. כן, בואו נקרא עד סוף פסוק י"ח, ויקם בסנוורים כדבר אלישע. ומלך הרם היה נלחם בישראל, ויבעץ אל עבדיו לאמור אל מקום פלוני אלמוני, וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל מעבור המקום הזה כי שם, וישלח מלך ישראל אל המקום איש האלוהים בזירו, ונשמר שם לא אחת, ויסער למלך הרם על הדבר, ויקרא אל עבדיו, ויאמר עליהם, הלא, מי משלנו אל מלך ישראל, ויאמר אחד מעבדיו, לא, אדוני המלך, שאלישע הנביא אשר בישראל יגיד, את הדברים אשר תדבר, ויאמר לחורו אחו ושלח, ויוגד לו למור, וישלח שם הסוסים לרכב, ויבואו לילה ויקיפו, וישכם משרת איש האלוהים לקום, ויצא סובב את העיר. ויאמר נערו אליו, אדוני, ויאמר אל תירא, כי רבים. ויאמר אדוני, פקח נא את עיניו, וירא. ויער מנה הער מלא סוסים ורחב וירדו אליו ויתפלל אלישע אל אדוני ויאמר הכנה את הגוי הזה ויקם בסנוורים כדבר אלישע כן, ומלך הרם היה נלחם בישראל, זו לא מלחמה כוללת, אלא כמו שראינו אתמול, והרם יצאו גדודים. דיינו, הוא היה פושט פה ושם, עושים ערבים במחטפים, והוא טרור כזה, כן? ויבעץ, הוא נועץ עם עבדיו למור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. אנחנו נעשה את המערב, נחנה במקום סודי ביותר. כן, פלוני זה משורש פלא. למה זה תשאל לשמי והוא פלי ואלמוני זה לשון שאסור לדבר עליו כן פלוני אלמוני אז סודי ביותר דיברו רק בקודים כי פחדו מהמודיעין של האויב והנה אלישע ראש אמן ראש אגף מודיעין במלכת ישראל שולח למלך ישראל ששוב כמו אצל נעמן פה לא כתוב מי היה המלך לא בישראל ולא בארם זה פלא באמת אז הוא אומר לו, ישמר מעבור המקום הזה, תיזהר, שם עושים לך אמבוש, כי שם ארם נחיתים, שם הם חונים, שם הם נחתו. כן, נחת שם קומנדו סורי ממסוקים, והוא עורב לכל כוח צבאי שעבור באותו מסלול. ואז מלך ישראל שולח אל הגזרה, אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים, והוא מזהיר את הכוחות הצבאיים שנמצאים שם, והם נשמרים. והדבר הזה קורה לא אחת ולא שתיים, אלא באופן קבוע. ומלך, לב מלך הרם סוער, רוחו סוערת על הדבר הזה, הוא קורא אל עבדה ואומר, מי זה המדליף? כן, לא תגידו לי, מי משלנו, יש פה חפרפרת, מה שנקרא, סוכן כפול, הוא מעביר מידע למלך ישראל. אז אחד השרים אומר לו, אין פה שום חפרפרת, אלא אלישע, הנביא אשר בישראל, רואים כמה הגיע פרסומו של אלישע בעקבות מעשה נעמן, אל המתכל בדמשק. לא צריך להגיע לזה כי אלישע הוא צופה ורואה כמו שהוא אומר לגחזי שם נעמן לא אמר לו נכון אתה יכול להיות שזה סביר שהוא היה רוצה לעשות את זה אבל הוא לא צריך לעשות את זה אלישע רואה זה
לא לכן. נעמן אמר למלך הרם
אולי הבנתי שאתה רוצה להגיד שנעמן היה מדליף
לא
זה גם יכול להיות אבל
משהו רע,
אז... כן, אם כי נראה שזה כבר התפרסם, דבין, אחד מעבדיו, יכול להיות שהיו מפרסמים את זה, זה איש, זה לא עוד אחד מעבדיו. אבל אולי, יכול להיות, אני לא שולל, כן, מי שעושה את זה זה אלישע, שהוא אומר למלך ישראל, גם את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך, במקום הסודי ביותר, כן, גם בחדר משכבך, מלך אל תקלל, כי עוף השמיים הולך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר, פסוק בקהלת, אז אין סודות, הוא מצוטט לך כל הזמן. אז אומר מלך ארם, טוב, תפעילו מודיעין, תאתרו איכו, דיינו היכן בארמית, הוא ארמי, היכן הוא ואיפה הוא, ואשלח כוח צבאי לקחת אותו בשבי, אז גם תראו איזו אמונה פרימטיבית, מצד אחד הוא מאמין שהוא מצוטט לו, והוא גם יכול לשמוע מה שעכשיו הוא אומר, מצד שני אומר אני אתפוס אותו, זה ראש של גוי, הוא לא מבין את הסתירה שבדבריו, ואומרים לו כוחות המודיעין, הוא נמצא בדותן, דותן, כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה, כך אומר האיש ליוסף בשכם, דיינו דותן נמצאת בין שכם לג'נין, כן, מצפון לשכם, עד היום עמק דותן ידוע ושם תל דותן אז מלך הרם שולח לשם סוסים ורכב וחיל כבד היינו כוח צבאי גדול ומחומש היטב עכשיו זה מראה שממלכת ישראל נמצאת בחידלון מוחלט אני תמיד הבנתי שהרם פשטו גדודים ושבו נערה קטנה זה מן החלת נפתלי היא שם בגליל העליון יכול להיות ששם ישראל הגבול היה הפדיונים שפושטים, אבל פה רואים שבפשיטות ארמיות, כאילו קומנדו סורי נמצא בלב השומרון, זה מצב ביטחוני על הפנים. כן, אז הם פתאום מגיעים לדותן בוקר אחד, בוקר בהיר אחד, וישלח שם הסוסים ברכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר, וישכם משרת איש האלוהים, שזה לא גחזי, זה מישהו חדש, הוא קם בבוקר, יוצא מהדלת, מפהק, ופתאום רואה שכל העיר מוקפת, והנה חיל סובב את העיר, סוסים ברכב, טנקים סביב העיר, ויומר נערו אליו לאלישע, אה אדוני, איך נעשה, כן, מה ואיך נעשה, איך נברח. הוא הבין שהם מחפשים את ראשו של אלישע. עונה לו אלישע, אל תירא, כי רבים אשר איתנו, רבים הרכב והסוסים אשר איתנו מאשר אותם, ולא נותר לו אלא להתפלל אל השם ולבקש שיפקח את עיניו. כן, הרמב״ם כותב במורה שלשון פקיחת עיניים, ויפקח את עיניה ובטר באר בשדה, זה לא שפתאום היא ראתה שש שש, אלא זה להבין את המשמעות, יש מה שנקרא רואה ואינו רואה, זה פקיחת רעיון. אז פתאום הוא רואה מה שאלישע ראה עד עכשיו והוא לא יכול היה לראות. כן, ויפקע, הוא רואה את המציאות הרוחנית ולא רק את המציאות הגשמית. כן, ויפקח השם את עיני הנער, וירא, והנה ההר, כנראה הכוונה או להר שעליו דותן בנויה, ככה נראה יותר. אז אותו ההר מלא סוסים ורכב, דיינו סוסי אש ורכב אש, והם מקיפים, כן, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם, הם מקיפים ומגינים על אלישע. אז הארמים יורדים אל אלישע, כנראה שהם תפסו עמדות שסביב דותן יותר גבוהות כדי לצפות, אז הם עכשיו מכל הצדדים ביחד יורדים ומחתרים מקרוב את דותן, ואלישע מתפלל ומבקש מהשם שיכה אותם בסנברים. כותב רש"י, סנברים חולי של שיממון, רואה ואינו יודע מה הוא רואה. כן, זה כאילו העיניים שלהם היו פקוחות, אבל הם לא קוראים את המציאות. יש את מי שנפקחות עיניו רואה גם דברים שמצלמה לא תקלוט, ומי שמוקה בסנברים גם מה שמצלמה קולטת הוא לא רואה. הוא לא, כן, ממש מזכיר את אנשי סדום. גם כאן, וילאו למצוא הפתח, הם לא ידעו איך להיכנס לעיר ואיך לתפוס את אלישע. אז אלישע מתנדב להיות להם מורה דרך, להיות להם מוקו בסנברים, אבל אסבר פניך לתייר, אבל זה נראה ביום ראשון, בעזרת השם.